sinova, zrada
što
ovdje.
Ma? Nose majo. שלום, ערב טוב, אנחנו בעצם בתיאור המלחמה, אני מזכיר לכם. אמרנו שיש לה מספר תיאורים למלחמה הזאת, ומתוכה אנחנו צריכים לראות מה קרה כאן. שוב נקרא את הכל במהירות. וכתוב דוד ספר ליואב, וישלח דוד ליואב, וכתוב הספר לאמור, עבור יתרו יגרו פני המלחמה החזקה, ושבתם מאחריו וניקה ומת. ויהי בשבור יואב אל העיר. ויתן את אוריה אל המקום אשר ידע כי אנשי חיל שם. ויצאו אנשי העיר וילחמו את יואב ויפול מן העם מעבדי דוד וימת גם אוריה אחי. וישלח יואב ויגיד לדוד את כל דברי המלחמה. ויצב את המלאך לאמור ככלותך את כל דברי המלחמה לדבר אל המלך. ואין תעלה חמת המלך ואמר לך מדוע ניגשתם אל העיר להילחם. ולא ידעתם את אשר יראו מעל החומה. מי יקרא את אבימלך בן ירובשת וישי השליך עליו פלך רקב מעל החומה וימת בטבץ למה ניגשתם אל החומה ואמרת גם עבדך אוריה אחי תמת. אין דברים מוזרים, כן? זה לא מהווה תשובה לשאלה. זה אמור להרגיע את דוד, כלומר להגיד לו, תשמע, עשינו את זה כדי שאוריה ימות. אבל כמובן המלאך איננו מבין. ואלך המלאך ויבוא ויגיד לדוד את כל אשר שלחו יואב. ויאמר המלאך אל דוד, כי גברו עלינו האנשים ויצאו אלינו השדה. ונהיה עליהם עד פתח השער. ויורו המורים אל עבדיך מעל החומה, וימותו מעבדי המלך. וגם עבדך אוריה החיתי מת. ויאמר דוד אל המלאך, כה אמר אל יואב, אל ירא בעיניך על הדבר הזה, כי חזק וחזק תוכל לך, ויחזק מלחמתך אל העיר, ועושה וחזקהו. אני רוצה כמה מילים, אני חושב שדבר הזה הוא גם עקרוני. זה לא סתם דשדוש בפרטים, אלא אני חושב שדבר הזה הוא עקרוני, להבין מה בסופו של דבר קרה שם. ואני אומר, יש כאן מספר אפשרויות. האפשרות של המלאך היא הנראית האמינה ביותר, ודרכה אנחנו נלמד את ה... אפשרויות האחרות. מה שעושה רושם כאן, כלומר, אם אני רואה את המלחמה המקראית, אז מה שעושה רושם כאן, שהדבר הזה התנהל כדרך שהתנהלה גם מלחמת האי וגם מלחמת הגבעה. כן, מלחמת האי בספר יהושע ומלחמת הגבעה בפרשת פילגש בגבעה בספר שופטים. כלומר, מה שקורה, החיל התוקף מגיע עד החומה, ואז במקום להילחם הוא נסוג. הנמצאים, החיל המגן על העיר, מתלהב יתר על המידה, כשהוא רואה את החיל נסוג ויוצא לרדוף אחריהם, ואז מה שבדרך כלל קורה, הוא שוכח משהו. מה הוא שוכח? שוכח לסגור את החומה. תנו לי דוגמה שזה לא קרה. דוגמאות שקרה, אמרתי שתיים. נכון? אמרתי פילגש בגבעה, ולפני כן כמובן האי. תנו לי דוגמה שזה לא קרה. המרגלים של יהושע. יפה. כן, המרגלים של יהושע. בואו נראה באמת את ההבדל. ביהושע פרק ב' כתוב בפסוק ז', כן, אחרי שהיא אומרת, לא ידעתי אנה הלכו האנשים, רדפו מהר אחריהם כי תשיגום, ואז והאנשים, פסוק ז', רדפו אחריהם דרך השער על המעברות, והשער סגרו אחרי כאשר יצאו הרודפים אחריהם. כלומר, כלל ברזל אתה למד מכאן, אתה הולך לרדוף אחרי האנשים שניסו לחדור לעיר, הכל בסדר, אבל אל תשכח לסגור את השער. כן, כלומר, כל מיני כאלה דברים יכולים לקרות, גם יש כל מיני תרגילים כאלה היום, בעיקר במכוניות, מישהו עומד ועושה לך איזה תרגיל, ואתה מתעצבן ויוצא אליו, מתחיל לצעוק, ומישהו אחר בינתיים, כלומר, הוא כבר מחובר עם מישהו, מישהו אחר נכנס למכונית, נותן גז ונוסע. כן, כלומר, דברים מוכרים, ידועים. כלומר, אתה כלל ברזל, אתה יוצא מהמכונית כי אתה מתעצבן על מישהו, קח איתך את המפתח. דבר ראשון. כן. וזה מה שמשהו כאן, ואת הדלת סגרו. זה בדיוק מה ששכחו לעשות, אני מזכיר בעי, כן? שם התלהבו אחרי הניצחון הראשון, ואז נציץ נראה. פרק ח' פסוק י' ד' ויהי כראות מלך עי וימהרו וישכימו ויצאו אנשי לקראת ישראל למלחמה ובכל עמון המועד לפני הערבה והוא לא ידע כי אורב לו מאחורי העיר וינהגו יהושע וכל ישראל לפניהם וינוסו דרך המדבר ויזעקו העם אשר בעיר לרדוף אחריהם וירדפו אחרי יהושע וינתקו מן העיר ולא נשאר איש בעי ובית אל אשר לא יצאו אחרי ישראל ויעזבו את העיר פתוחה וירדפו אחרי ישראל. אז כמובן הם נכנסים פנימה, שורפים את העיר, ואז הם רואים שזאת המלכודת ומתבלבלים ונמצאים בין אלה לבין אלה. דברים ממש דומים יש לנו בסיפור פילגש בגבעה, אותה טעות נעשתה שם על ידי אנשי גבעה ובאמת נשרפו, וזה מה שמתואר כאן, היה ניסיון ללכת בדרך הזאת. כלומר, מגיעה קבוצה נבחרת של אנשים, כמובן בראשות אוריה, אוריה היה, הוא היה מפקד, הוא לא היה חייל, איך אני יודע? הוא מופיע בין גיבורי דוד, נכון? כן, הוא גם שם ידוע, מוכר. אז בעצם מה שיואב נותן לו לעשות זה ללכת תחת החומה, להסתכן, להיכנס לקרב עם השומרים ולברוח. כן? וזה מה שכתוב כאן, כי גברו עלינו האנשים, חייל לא יודע בדיוק, ויצאו אלינו השדה ונהיה עליהם עד פתח השער. כלומר, הם יצאו השדה, השאירו את העיר פתוחה, הם מתרחקים קצת, מה צריך עכשיו לקרות? מה הייתם מצפים שעכשיו יקרה? שהקבוצה השנייה, שיואב ייכנס, הוא שלח את אוריה לעשות את זה. וכאשר אוריה משך את האש ויצא אליהם את השדה, עכשיו שיואב ייכנס לתוך העיר. וזה בדיוק מה שלא קרה. יואב לא נכנס, כן? והשאיר בעצם את הסיפור הזה, שם אוריה לא הייתה לו ברירה, כן? במקום שהיה צריך להיות כאן צבא, מלפנים הוא מהקור, הוא היה לבד מול האנשים, כן? הצליח להשיב אש כדי, כדי לגרש אותם העיר פנימה, אולי גם ניסה להיכנס, אבל בפעם השנייה כשהשיב אש ועמד מול, מול פתח השער, הכוחות מולו היו, היו כמובן גדולים, היו אנשים על החומה. הרגות. ובעצם כל היחידה חוסלה. כן, כל היחידה חוסלה, וזה בעצם קרה בגלל שיואב הייתה לו הזדמנות לעשות, והוא לא עשה. למה? באותו רגע מה שהיה חשוב, שאוריה ימות. זה מה שהיה חשוב. ולא הניצחון במלחמה. כך אני רואה את התרגיל, את התרגיל שהוא עשה כאן. תרגיל מאוד מאוד, בואו נגיד, ראוי לכל גנאי. דוד רצה שרק אוריה ימות, ובעצם מה שדוד רצה שישאירו את אוריה וכולם ילכו אחורה, אבל אנשים לא עשו את זה, הם היו ליד אוריה, אנשים לא הסכימו לעשות את זה. יואב לא יכול היה לספר להם, אני גם לא יודע אם הם היו מסכימים, אני מעריך שאנשים אחרים לא היו מסכימים, הם היו נאמנים אליו. ואז בעצם לאוריה לא הייתה ברירה, אלא להקריף את כל היחידה כדי להרוג את אוריה. זה לא מה שדוד אמר, אבל זה בעצם התבקש, לא הייתה ברירה, והוא נתן ליחידה שלמה תפקיד, והוא לא עשה את התפקיד שלו, וברגע שהוא לא עשה את התפקיד שלו, הם נותרו בעצם בשדה לבד, ולא היה מי ש... לא היה מי שיבוא יחד איתם. הייתי מגדיר את זה, מה?
מה זה ונהיה להם עד פתח השער? זאת אומרת,
אוריה
מת בפתח השער, הוא לא
מת בשדה. אמרתי, ברגע שהם לא באו, בואו נצייר את זה. יש פה מישהו, משהו? זאת העיר. זה השער, הוא כמובן בשלב השם שגור. יש פה אולי רגע? לא. את אוריה בכחול ואת בני עמון בירוק, כן? אוריה מגיע לכאן, אוריה כמובן עם חיילה, נכון? כאן הוא מבצע טקטית כאילו נסיגה בשלב השם.
השני, נכון? ובשלב השני מבצע נסיגה. בני עמון רודפים אחריו, נכון? הם רודפים אחריו לכאן, נמצאים אחריו. עכשיו, בואו נמצא את זה בקו מרושק, אוריה, סליחה, יואב, צריך להיכנס, ואז בני עמון ימצאו בין שתי כוחות. נכון? בין הכוח של יואב לבין הכוח של אוריה. זה בדיוק מה שקורה בעי, זה בדיוק מה שקורה בגבעה, הסכים איתי? נכון? הם נמצאים כאן בין שני כוחות, אוריה מחכה, נו נו נו, וזה לא קורה. אין לו ברירה, הוא לא יכול לברוח כל הזמן. הוא ייפול, אז אין לו ברירה, ואז הוא עושה את הצעד הזה. ואז מתחיל פה קרב, והוא משיג אותם עד כאן. ואז הקרב הזה מתנהל עכשיו בשלב הזה כאן, פחות או יותר באזור הזה. אבל כאן עומדים לו לא רק אלה, אלא גם אלה שמעל החומה. והורגים אותו. זה קרה בגלל שהוא לא שלח את הכוח. כן? השאלה זה כמובן הנאמנות של החיילים למפקד. בואו נגיד, היה סיפור מאוד מאוד עצוב, לא יודע אם אתם יודעים את הסיפור הזה עם סיירת צנחנים. אתם זוכרים את הסיפור הזה? בלבנון, הייתם צעירים מדי. סיפור שמפקד חירף את נפשו שם בצורה קצין. בחור מאופרה, דוד גרנית, השם יקום דמה. כן, עכשיו היה בדיוק 15 שנה למותו. הייתה הזכרה, חירף את נפשו שם. והלך שם למקום הכי מסוכן שזה, וקרא על השמל שלו לבוא אחריו. כן, והוא לא בא. אז הוא נראה. סיפור שלם, הסמל הזה היה בן של אחת מארבע אמהות שנלחמו, שנאבקו נגד הלבנון. היה סיפור קשה. סיפור קשה מכל בחינה, גם מבחינה פוליטית, מכל בחינה אחרת. כן.
למה שאוריה מנסה לחזור לשער? כאילו, אם הוא, אוקיי, אז הוא לא חייב לברוח, הוא יכול להישאר במקום, כאילו, להילחם על העמדה שלו בלי לזה?
אין דבר כזה. כל מלחמה זה מלחמה. כל מלחמה זה מלחמה דינמית. כל מלחמה זה מלחמה דינמית, או שאתה נסוג, או שאתה מתקדם. אין דבר כזה, אין מלחמת חפירות, זה רק בקו מז'ין. אין כאלה דברים.
הוא לא חייב להתקדם דווקא לשער, הוא יכול כאילו, אם הוא, זה המקום...
הוא מתקדם אחריהם, הם מנסים באותו שלב שהוא הופך, הם הולכים לכיוון השער. הוא נלחם בנדם, זה ככה קורה בצורה טבעית. אז הם נסוגים והוא מתקדם, והם נסוגים והוא מתקדם. לא יודע, יכול להיות שהוא גם רצה לפרוץ לתוך העיר, אני יודע. בכל אופן, כך נראה לי מה שקרה שם בסיפור, ויש כאן בהחלט כובד גדול מאוד, הייתי אומר, גם על יואב. כן.
בדיוק באתי לשאול למה יואב לא מקבל גינוי מהנבואה, גם כן
קודם כל, אני לא חושב שזה נכון. אני לא חושב שזה נכון. כאן השאלה, כמובן, איך ללמוד אחר כך את העובדה שיואב גם... נידון, אני בהחלט חושב שיש כאן איזושהי דוגמה של חייזית ישלחהו להורגו בעורמה, כמו שהיה עם המסע, כמו שהיה עם אבנר. אפשר כמובן להגיד שהוא מילא פקודות. וכאן בהחלט הייתי אומר שיש שאלה גדולה. כן, כאן אפשר להגיד שהוא מילא פקודות, השאלה אנחנו דנים כאן על שאלה שדנו עליה בזמנו, בשיעור, הזכרתי את זה, אין שליח לדבר עבירה, שבשלב מסוים ניסיתי לטעון שייתכן שיש הבדל בין אדם רגיל ששולח שליח למלך ששולח שליח. דיברנו גם על הורדוס והבאנו את הדוגמה כאן כמובן, שזה ששמי אומר, יש שליח לדבר עבירה, הוא אומר את זה משום חגי הנביא. אמרתי, חגי הנביא הוא המנקז את דברי הנביאים אל... חכר החמים. הוא אחד משלושת אחרוני הנביאים, ובעצם כאילו כתוב משום נתן לנו. כן, שאומר את הדברים האלה, של אין שליח לדבר עבירה, סליחה, שיש שליח לדבר עבירה, שנאמר אותו הרקת בחרב בני המון, כיוון שמדובר כאן במקרה מיוחד של מלך. ואצל מלך יש שליח לדבר עבירה. למלך יש שליח לדבר עבירה. הדברים כאן, בוא נגיד, לא פשוטים בכלל. אני אומר לכם, אני... השיחה בלילה, כמה אנשים היו כשהייתה השיחה בלילה עם שלוש ראשי הישיבה לפני כמה ימים.
הרב משה הספר שם סיפור, אני לא השנתי משהו כמה לילות מהסיפור. סיפור, סיפור על אחד מגדולי הדור הקודם, אני יודע, שנכנס מישהו בראש השנה לבית כנסת, אחרי שהיה בית כנסת קונסרבטיבי, והיה תלמיד שלו וכולי, והוא הגיע לראש השנה תפילה, והוא אמר לגבי להכריז, לא יתקעו בו בשופר עד שהיית זה יצא מבית כנסת. שאלתי השאלה על בואו נגיד, לי זה נראה כישלון, לי זה נראה כשל היום, אני לא שאני מרקם אלה, לא מדבר כזה, מה אני עשה את זה רב גדול, בסדר, אני, לאן אני יודעתי, אי אפשר לעשות כזה. אבל שאלתי את השאלה, מה הייתי עושה במקום הגבי? זה גם כן, זה מין גדר כזה של השאלה אם יש שליח לדבר עבירה, בכל שיטת שמה, אז כן, כשהמלך אומר, כן, זה הרב גדול הדור, אומר את זה לגבי, אז אולי. לא יודע, לא יודע להתחיל להתנהג בכזה מקרה, אבל כשאנחנו מדברים כאן על יואב, אין ספק שהמקרה הזה עומד מול כמה וכמה מקרים אחרים, שיואב הפר פקודה של דוד. כלומר, יואב היה בר הכי להפר פקודות של דוד, הוא לא היה חייב לקיים. הוא כן. למה הוא קיים? האם היו לו חשבונות שלו? השאלה איך הוא הבין מה זה שפתאום אוריה הגיע אל דוד ופתאום, אני יודע, מקבל ממנו כל מיני דברים וכל מיני צ'ופרים ויואב פחד מכל מיני דברים דמים. אינני יודע מה היו השקולים של יואב. אבל דווקא יואב, שהוא האחד שהיה בר הכי לסרב לדוד. הוא היה בר הכי לסרב לדוד. והוא לא עשה. אז כאן אולי באמת מה שאומרים חכמים ושמאי הזקן, אין שליח לדבר עבירה. זאת השאלה. כלומר, באופן עקרוני הייתי יכול לקבל מציאות שבה, אני אומר תיאורטית לגמרי, שבה כולי עלמא מודים שאם המלך שולח מישהו לעשות דבר עבירה, זה אחריות של המלך. אבל מערכת היחסים בין דוד לבין יואב, זאת הייתה מחלוקת התנאים. האם אתה יכול ללמוד מכאן שיש שליח לדבר עבירה, או אתה לא יכול ללמוד מכאן? בסדר. אני מעלה את זה, אני אומר בהחלט סיפור כבד וקשה, ובואו נמשיך אותו הלאה. כן. מה? אני מסכים. זה נכון. נכון, המלך אומר לו דברי עבירה, אין שומעים לו, זה נכון. אני לא אומר, לא, אתה לא הבנת אותי בכלל. אני לא התכוונתי בשום פנים ואופן להגיד שהשליח בסדר. השאלה עד כמה יש אחריות על המשלח? למרות שאם מלך אומר לו דברי, אומר לו לעשות את זה, אין שומעים לו, זה קשה מאוד. באופן טבעי הוא כן נשמע. ואז יכול להיות שהמשלח לא נפטר מאחריות. השאלה שלי כאן זה לא על האחריות של יואב. כן? זה על האחריות של המשלח, על האחריות של דוד. האם דוד יכול להגיד כאן דברי הרב, דברי התלמיד, תלמיד דברי מי שומעים או לא? זאת השאלה. ובאמת, מהדברים שם נראה, אותו רק אתה בחרב בני המון, על פניו נראה, כן, שבאמת יש אחריות כבדה ביותר על המשלח, עד אותו הרקת בחרב בני המון.
למה לא
בחרב
יואב?
מה?
למה לא
בחרב
יואב?
זה לא היה חרב של יואב, זה היה חרב של בני המון. פה אני קצת רוצה לגשת למדרש, כי המדרש שם מקומם ומרגיז מהם כמותו. כן. אולי גם אתם הבנתם שזה הפשט, כן, אבל לי זה נראה פשט גמור. מה זה אותו הרגת בחרב בני המון? אותו מדרש שבא להצדיק את דוד, על סמך אוריה החיתי מורד במלכות היה, אומר מה חרב בני המון, אין אתה נענש עליה, אף אוריה החיתי, אין אתה נענש עליו. גמרא אומרת, נכון? גמרא בקידוש, מה? זה על פניו יכול להישמע מאוד מאוד מרגיז הדרשה הזאת, כן, ככה תלמד את הפסוקים. אני רוצה לנסות להסביר את המדרש, כלומר, כל השיקולים של דוד וכל מה שמסביב, אנחנו כבר עשינו בפעם הקודם, על פי כל השיטות, נכון, מצינו את זה. אני רוצה להגיד איך אני מבין. גם אם אתה אומר, בין אם אתה אומר יש שליח לדבר עבירה, בין אם אתה אומר אין שליח לדבר עבירה, נכון, כאן זה ודאי לא רצח. כלומר, אילו אוריה, אילו יואב היה הורג אותו, כן? אילו אוריה ממש, אילו יואב היה הורג את אוריה, אז כאן היה שייך לשאול את השאלה אם יש שליח לדבר עבירה או אין שליח לדבר עבירה. שוב, מרדכי, לא כדי לדעת אם לפתור את יואב, זה ודאי שלא, אלא כדי לדעת אם יש אחריות של רוצח על על דוד, וזה העניין של ינאי המלך עמוד על רגליך ויעידו בך. כן, אמר שאם עבדו של ינאי הרג מישהו, אמרנו אולי עבדו של ארדוס, לא, לא, לא משנה גם, אם עבדו של ינאי הרג מישהו, אז ינאי צריך לעמוד לדין. זה לא שהוא עומד על רכושו מדין שורו, כן, זה, הוא צריך לעמוד לדין, כבר שהוא שלח את עבדו להרוג מישהו. אבל כאן בכל מקרה, זה לא יואב הרג אותו. זה נכון שיואב גרם לו. יואב גרם לו בזה ששלח אותו למלחמה, ואמר לו דבר אחד, והתכוון לעשות דבר אחר, ובסופו של דבר, בסופו של דבר הפיל אותו בחרב בני עמון. אבל דבר כזה ודאי שאין כאן דיני רוצח. לכול העלמה, דבר כזה אין דיני רוצח. כמו נגיד, זה מעשה שראוי לכל גנאי, ואדם יקבל עליו את העונש הכי כבד בשמיים. אין לי סופר. אבל אי אפשר להגדיר מבחינה הלכתית כרוצח. וזוהי המשמעות מה חרב בני עמון היא אתה נענש. לא שאתה לא נענש על כל החרבות של בני עמון. אם מהנחה שהאמונים הרגו אותו, אתה לא נענש, הרי ממילא ברור שכשנתן אמר לו אותו הרגת בחרב בני עמון, הכוונה שנתן הייתה יותר הכוונה הנבואית, המוסרית, הכללית, ולא הכוונה ההלכתית הפלילית. וממילא אתה לא יכול ללמוד מזה שיש שליח לדבר עבירה. שהרי ודאי גם מי שאומר אין שליח לדבר עבירה, לא יבוא לנקות את דוד מהדין. בשבוע שעבר הכל מכוון. בשבוע שעבר הכל מכוון לתירוץ הפשוט ביותר שאומר שם הגמרא, והוא דין הרבה ודין הזוטה היקה ביניים. כן? כלומר, זה בעצם כל הנפקה מכוון. איש איננו מעלה על הדעת, אני חושב כך, לבוא ולהגיד שדוד יוצא מכאן צח קשה לי. אז למה הוא אמר לו, אתה הרגת בחרב בני עמון, כדי להגיד אותו הרגת ואתה לא נענש עליו כמו שאתה נענש עליו. באמת. הכוונה מחרב בני עמון היא אתה נענש עליו. גם אם לא הייתה כאן שאלה של שליח לי לדבר עבירה. נגיד שאתה היית שולח אותו אישית. היית שולח אותו אישית לשער בני עמון והוא היה נהרג. היית נענש על זה כרוצח. היית נענש בידי שמיים, בדין הזוטה, מה שנקרא בדין הזוטה. לא היית נענש בדיני ביתים. וזוהי הכוונה. בסופו של דבר אתה לא יכול ללמוד מהנבואה של נתן, אתה לא יכול ללמוד הלכות. כיוון שנתן ניבר פה יותר על המשמעות המוסרית הנבואית הגדולה. כן, שאין גרמה ואין דיני אין שליח לדבר עבירה ואין, וכל מיני הפטורים כאלה לא קיימים בעולם. כן, שער הכל בסופו של דבר אתה עשית כאן מעשה שהוא שפיכות. אבל נדמה לי, כלומר, אני משוכנע, בואו נגיד שזאת כוונת הגמרא וכל מי שיבין דבר אחר אז גם יעצבן וגם יתעצבן וגם יעצבן אחר. כן, כלומר, זה פשוט בלתי אפשרי ללמוד את זה אחר. כן. אז מה שאתה טוען, שזה הולך יותר בכיוון של כבוד המלכות שהיה כאן, כמו שהוא נכנס שם לחרב בני עמון. בסדר, הבנתם את מה שהרב אהרון אומר? זה לא סותר את מה שאני אומר, בגלל שזה בא, בסופו של דבר, זה בא למה שחרב בני עמון, זה לא שאתה לא נענש בכלל, זה לא על החרב של בני עמון, אתה נענש על מה שעשית. רק מה שאני טענתי שהוא נענש על חרב בני עמון, זה על התחבולה שנעשתה לאוריה. מה שאתה טוען שזה על כל המלחמה. ואז בעצם הוא נענש על כל המלחמה. מה אתה שולח את ישראל לאיזה מלחמה, לכל מיני דברים שקשורים לכבודה של מלכות, לא היה ראוי לשלוח לזה למלחמה. וזה גם הסיפור של אוריה החיתי. אני חוזר על דברים שאמרנו בעבר. להערכתי המלחמה במציאות שהייתה כאן, המלחמה עם בני עמון הייתה מוצדקת. כלומר, היה כאן איזשהו שיתוף פעולה של החזית המזרחית כולה נגד דוד. דוד רצה לספח את בני עמון לחזית שלו, ומלך בני עמון שיתף פעולה עם כל החזית המזרחית שם, כך שאני חושב שהמלחמה הזאת הייתה מוצדקת והיא לא הייתה רק על כבוד הולכות. וממילא קשה לי ללמוד את זה ככה, אבל זה אפשרי, בהחלט אפשרי. בסדר, נחזור לעניין שלנו. ויאמר דוד למלאך, טוב, אמרנו את זה, זה מלחמתך אל העיר והורסה וחזקהו. פה אני רוצה להעיר עוד איזושהי הערה בדבר הזה. זה עניין של תחושת בטן, אפשר לקבל ואפשר שלא לקבל את הדבר הזה. אני חושב שבמסגרת סידוד המערכות שנעשה כאן בסיפור הזה של אוריה ובת שבע וכל מה שקשור, אני חושב שהתחילה לעמוד כאן גם שאלה אחרת, לנסר ברקע גם שאלה אחרת. מה קורה כשצבא נמצא כל כך הרבה זמן במלחמה? התיאור של אוריה, אהרון וישראל ויהודה יושבים בסוכות, ואדוני יואב, ועבדי אדוני על פני הסדכונים, ואני אבוא אל ביתי לאכול, לשתות, לשכב עם אשתי, חייך וכן אבשך, אם יעשה את הדבר הזה. כרגע אני אומר את הדברים כי פשוטם, הפסוק הזה משדר מצוקה אמיתית. מלחמה שנמשכת יותר מדי זמן. אני מזכיר לכם שהמלחמה הזאת באה ברצף למלחמה קודמת. המלחמה היא גם הייתה אחרי מלחמה אחרת, והמלחמות האלה היו מלחמות גדולות מאוד, שכאמור הגיעו עד החידקל. כן? ואתה מדבר פה על מציאות שבה אנשים לא חוזרים הביתה ולא חוזרים לנשותיהם כך הרבה זמן. איך שלא נגיד, בסופו של דבר, זה היה השורש של פרשת דוד ובת שבע. דבר הזה שאנשים לא חוזרים הביתה לפקוד את נשותיהם, וכל מה שקורה מסביב, ודוד כאן אומר לאוריה, גמרנו, את המלחמה הזאת תגמור, גם אם כזו וכזה תאכל חרב. אוריה עושה רושם שיואב כאן ירתה, כן? כלומר, ניסינו להילחם על פתח השער, זה נכשל, בואו נחזור למצור ארוך, 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 שמי יודע מתי נגמר. ובעצם מה שדוד אומר, לא. אפשר לנהל מלחמה על עיר בשתי צורות, אפשר להתחיל לייצר מצור עד שהעיר תיקנע ברעב, בצמא. כמו שקרה כאן, אני יודע, בחורבן ירושלים, גם בימי טיטוס וגם בימי נבוכדנצר קודם, שלא הצליחו לפרוץ בעצם עד שהעיר כולה גבה ברעב. ואתה יכול להילחם על השער, וזה דורש הרבה מאוד הרוגים, אז בסופו של דבר אתה פורץ. ומה שדוד אומר כאן ליואב, איזה שיקול אסטרטגי, אי אפשר להחזיק טעם במלחמה, יש צורך לפרוץ ולגמור. ולא נהל פה מלחמת חפירות של קו מג'ין, שאוכלת את העם בצורה אחרת. אומר, החזק מלחמתך אל העיר והורסה, והוא אומר לשליח וחזקהו. ודאי ותשמע יש תוריה כמעט תוריה אישה ותספוד על בעלה. המילה ותספוד לא מעוררת פה רושם טוב, אני כבר אמרתי את זה, כן? כשאצל אברהם כתוב היה בו אברהם לספוד לשרה ולבכותה, כן? כן? הרבה פעמים כתוב שבכו על מישהו, כן? ויפול יוסף על פני אביו ויבק עליו וישק. מצאנו בכי, מצאנו בכי עם הספד. אם יש הספד בלי בכי זה לא נשמע טוב. זה לא נשמע טוב, וברור גם למה. ואני אומר שוב, ייתכן שכל הקשר ביניהם היה דל, ושהיא בקושי הכירה אותו, ושהוא כבר יצא לכל המלחמות, דיברנו על זה. ויעבור אבל, וישלח דוד ויספה את ביתו, ותילו לאישה, ותל את לומן. ויהיה הדבר אשר עשה דוד בעיני אדוני. שוב, זה את הפסוק כף זין. אפשר לפרש בשתי צורות. ואנחנו נדחה את הפרשנות עד שנראה עוד כמה דברים. בהחלט אפשר לפרש את זה בפירוש המקטרג על דוד, שזאת בעצם הייתה הכוונה להיפטיר מוריה בגלל שהוא אהב את בת שבע ורצה לקח אותה לאישה. אמרתי בפעם הקודמת ולפני פעמיים שזה אני שולל בתכלית השלילה, זה לא נראה מההמשך, וקודם כל בראש ובראשונה מעובדה שדוד עם כל תשובתו ממשיך להחזיק את בת שבע, כן, זה עומד בסתירה גמורה. כך שבהחלט יש לנסות לפחות לראות כאן את הצד השני של התמונה, והצד השני של התמונה שאומר ולא תהיה לאישה לא יוכל שלך כל ימיו, כלומר את לקיחת האחריות. יש כאן אישה שהוא גרם לה למנותה, ואמרנו למה הוא עושה את זה, ונזכור גם את הסיבה השלישית למה הוא אוסף אותה לביתו, כיוון שהיא מעוברת עם בנו, כן, הוא רוצה את בנו אצלו. אני מעריך שזוהי הסיבה העיקרית, שהסיבה העיקרית בשלב הזה זה לא שהוא לוקח עליה אחריות, זה אולי יותר מאוחר, הסיבה העיקרית כרגע שהוא אוסף אותה אל ביתו, גם לא בגלל שהוא מתאווה לה ולכן הוא רצה להיפטר מאוריה, אלא בגלל שהיא מעוברת עם בנו, אז הוא אוסף אותה אליו הביתה, ואז ותהיה לו אישה ותהיה לו בן. היה הדבר אשר עשה דוד בני השם. וישלח אדוני נתן לדוד ויאמר אליו, ויבוא אליו, ויאמר לו, שני אנשים היו בעיר אחת, אחד עשיר ואחד רש. לעשיר היה צאן ובקר הרבה מאוד, ולרש אין כל כי אם כבשה אחת קטנה אשר קנה, ויחיה ותגדל עמו ועם בניו יחדיו, מפיסו, מביתו תאכל ומכוסו תשתה וחיקו תשכב, ותהי לו כבן. בואו נלמד את זה כרגע את המשל כפשטו, אחר כך נלמד אותו עוד פעם. אני לא בטוח שאפשר ללמוד את המשל כפשטו, שהכבשה שכבה בחיקו ושתתה איתו בכוס ואכלה איתו מהפת. אתם מבינים? כלומר, סיפור כאן לא בדיוק נראה סיפור על כבשה. שעושה כן, כלומר, לכאורה, כלומר, לא לגמרי ברור הסיפור, אבל אני חושב שניתן ללמוד את הסיפור גם כפשטו, כן, מה, על כבשה שהוא מאוד אהב ושטיפל בה, והדברים מתוארים פה, בואו נגיד, אפילו בצורה קצת בהאנשה, בהאנשה באלף, אבל כבשה. ויבוא אלך לאיש הישיר, ויחמו לגר את מצונו ממקורו לעשות לאורח הבא לו, ויגר את כבשת האיש הרש, ויעשה לאיש הבא אליו. ויחרב דוד בישמו. ויאמר נתן לך אדוני כבן מוות האיש העושה זאת, ואת הכבשה ישלם ארבעתיים עקב אשר עשה את הדבר הזה ועל אשר לא חמל. ויאמר נתן אל דוד אתה האיש. הסתפק בזה. אני שוב רוצה ללמוד קצת את המשל, ואני שואל את עצמי עם המשל הזה כמה שאלות. נדבר פה על איש עשיר, נדבר פה על איש שהוא גם מכניס אורחים, מגיע להלך. דימנו את זה כבר לעובר העניין, אבל בואו נעזוב כרגע את הנמשל. מגיע אליו הלך, ואז הוא רוצה לעשות לו זה, הוא לא רוצה לקחת מצונו, והוא הולך וגונב את הכבשה של האיש הרש. אי הוא לוקח את הכבשה של האיש הרש, האיש השיר הזה טפס על הגדר או מוריד סולם ומתגנב שם בלילה, כן, מגיע ככה בזחילה אל הדיר, כן, מוציא בחשה את המנעול, גונב את הכבשה, תופס אותה ורץ מהר, תפס על השולם למעלה, לוקח אותה ושופט אותה. לא סביר. אתה מדבר על איש עשיר, אתה מדבר על איש נכבד, אתה מדבר על אדם שיש לו אורח בבית. מה? הולך פתאום באמצע להיות גנב? לא יודע, אפשר להסביר. לא נראה לי סביר, גם לא נראה לי בן אדם יעשה כזה. למה שבן אדם יעשה כזה דבר, יש לו שכן, שפתאום הוא יגנוב את הכבשה כי יש לו הרבה כבשים, מה שהוא כאן לא מריח לי טוב בסיכון. יש לי נטייה גדולה מאוד להגיד שהוא לא עבר כאן עבירה של גופיה כחולה, אלא עבירה של צווארון לבן. מה שמתאים לאיש השם. עבר כאן והוא גנב את הכבשה באמצעות צווארון לבן ולא באמצעות גופיה כחולה. אתם מבינים מה אני אומר? כלומר, מה שאומר גם מיכה הנביא, ויש שם דימויים מאוד מאוד דומים לפרשת דוד בת שבע, ובואו, כמה ביטויים רק ככה להתרשם, תתחו גם במיכה פרק ב' פרק חשוב. כל הנבואות חשובות. בנבואה הזאת יש משהו שווה לראות. מיכה פרק ב'. הוי חושבי אבן ופועלי רע על משכבותם, באור הבוקר יעשו כי יש לאל ידם. וחמדו שדות וגזלו ובתים ונשאו, ועשקו גבר וביתו ואיש ונחלתו. שלא יהיה לנו ספק בביטוי הזה, מי שיש לו ספק במשמעות הביטוי הזה, אז להסתכל בפסוק ת', נשי עמי תגרשון מבית תענוגיה. ומי שרוצה לראות עוד פסוק, פסוק ח', ואת מול עמי לאויב יקומם, ממול סלמה עדר תפשיטון, מעוברים בטח שובי מלחמה. קיצור, יש אנשים שיצאו לקרב, ואפשר עכשיו להתחיל לעשות בבית שלהם סדר חדש.
גבר זה איש מלחמה?
מה?
גבר זה מי שיצא לקרב?
איפה גבר?
פסוק ב',
ועשקו
גבר,
גבר. גבר
זה אדם,
גבר הרב שלו פרופונטציה. זה לא דווקא גבר, כתוב גם ואיש ונחלתו, זה, 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 זה פשוט תקבול, לצורך. אבל יצאו אנשים למלחמה, ישירו בית, ישירו שדה. אפשר להתחיל לעשות, ישירו אישה, אפשר להתחיל לעשות סדרים חדשים. בעיקר כשאנשים נמצאים במלחמה במשך חודשים רבים ואולי יותר. אפשר להתחיל לעשות סדרים חדשים. אבל אני אמרתי את זה בגלל הדמיון לסיפור שלנו, אבל אני רוצה לחזור לפסוק הראשון. הוי חושבי אבן ופועל עירה על משקפתם, באור הבוקר יעשוה, כי יש לאל ידם. הגנב המקראי הקלאסי הולך במחתרת, נכון? בלילה. לילה, חושך, לא רואים, יכול להסתתר, יכול לעשות כל מיני דברים. מה הוא עושה ביום? ביום הוא מתכנן את הגנבה. כן, גנבה גם צריכים לתכנן, נכון? אז ביום הוא בבית, מתכנן. אף אחד לא רואה אותו, הוא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה, נכון? בלילה הוא יוצא לעבודה. אבל יש גנבים שיכולים לתכנן בלילה על משכבותם, נכון? ולעשות ביום. כלומר, הם יכולים לגנוב ולעשוק עם זרחה השמש עליו. כן? למרות שזרחה השמש עליו, הם יכולים לגנוב ולעשוק. מי הגנבים האלה שיכולים לגנוב לאור זריחת השמש? זה גנבי הצפרון הלבן. אלה שגונבים בחסות החוק, מיכה מדבר בדיוק על האנשים האלה. באור הבוקר יעשו, כי יש לאל ידע. וחמדו שדות וגזלו, ובתים ונשאו, ועשקו גבר ויתו, ואיש ונחלתו, ותמיד יש התירוץ החוקי והיכולת לעשות את זה. אני שוב חוזר בגלל שאני לא מוכן לשתוק על הדבר. הסיפור שהיה שם ביישוב קידה לפני כמה זמן, בדיוק על פי החוק. הכל על פי החוק, אף אחד לא צריך לתת את הדין על מה שקרה שם. מה שקרה שם זה לא פחות ממה שכתוב כאן, ועשקו גבר וביתו איש ונחלתו. לא פחות. הכל היה על פי החוק. וזה, אני אומר שוב, באמצעות, רבותיי, באמצעות החוק ניתן לגנוב לא פחות מאשר באמצעות מקדח ופטיש וכפפות שמסתירות את טביעות האצבעות. באמצעות החוק ניתן לגנוב לא פחות טוב ואפילו הרבה יותר טוב. ובאמצעות החוק גונבים הרבה יותר כספים. את הסיפור של בית חולים הדסה עכשיו אני מכיר מנשמת הפי. מה שקורה שם עם הכספים. היא הבת שלי עובדת שם. וכבר לא קיבלה משכורות כמה חודשים. וניתן לעשות את הדברים האלה בחסות החוק. ואני חושב שזה הסיפור של האיש העשיר והרש. הוא הלך לקחת את הכבשה, הוא לקח אותה, הוא לקח אותה בחסות החוק. אני מניח, מי ש... גומל חסדים ויודע להכניס אורחים כל כך יפה ולתת לילך שבא אליו לא רק סנדוויץ' אלא גם ארוחת בשר טעימה, כבש, על האש, אני מראה שאחד כזה גומל חסדים כזה מן הסתם גם ילווה כסף לשכן העני שלו, נכון? יום אחד הוא בא לגבות. מתי הוא בא לגבות? הוא צריך את הכבשה. אז אפשר להתחיל לקבוע תחום, יש פה אולי מעבר בחוץ תעמוד על כל מיני שאלות, שוליות ותחילות חשובות, בסך הכל, הכל נעשה בהתאם לתקנה. והוא לוקח את הכבשה. כיוון שאם הוא היה גונב, אז תגידו לי, למה נתן בא אל דוד לשאול אותו מה לעשות במשפט? מה, נתן לא למד פרשת משפטים? כי גנוב איש שור עושה וטבחו ומחרו. חמישה וקר ישלם תחת השור וארבעה צאן תחת השה. נתן לא למד פרשת משפטים? אם דבר כזה באים אל המלך לדין? יכול להיות כזה דבר? אם דבר כזה באים אל המלך לדין? אל המלך באים, ולא אל בית המשפט, אלא אל המלך באים לדין? על מי שגנב, אבל בית המשפט לא יכול לשפוט אותו. כיוון שהוא גנב, על פי... ונתן אומר, ומה אומר כאן דוד? לא מעניין אותי חוק. הוא ישלם ארבעתיים. לא מעניין אותי שעל פי החוק הוא צודק. אז אומר לו נתן, אתה האיש. פותח לו דוד גמרא ואומר, גמרא מפורשת, כל אור אומר דוד חטא, אינו אלו תוהה. הוא אומר לו נתן, על פי החוק, זה נכון. אבל אתה הרגע אמרת, לא מעניין אותי החוק, מעניין אותי היושר. שלם את מחיר. כן.
גם אני, כאילו, הרב דיבר קודם על ההתפתות לגבי הכבשה, שכאילו נתן, כאילו, שזה יש פה סוג של האנשה מסוימת לגבי הכבשה, ואני שואל, אולי לחזק את הנקודה הזאת, מה הפה של האמירה הזאת של דוד, בן מוות האיש?
אני הולך לזה. ובכן למדנו את הכבשה ישלם ארבעתן, אבל יש כאן עוד איזה סעיף קטן שהוא תוספת קטנה לכבשה ישלם ארבעתן, עוד בקשיש אחד. ומה הוא? חוץ מעובדה שאתה משלם ארבעתן אתה גם בן מוות. היימה, מה פתאום בן מוות? מה?
הוא פתאום ישלם אם הוא בן מוות.
או יש לנו פלפול חדש, טוב, תודה. תודה, זה לא נכון. אבל תכף אני אסביר. לצורך זה אני רוצה ללמוד פסוקים, לא כך כמו שמקובל ללמוד אותם, אבל לעניות הבנתי הדבר הזה מוכרח. נפתח בפרשת משפטים. סוף פרק א', תחילת פרק ב'. שוב, מה שאני אומר לכאורה לא מסתדר עם ההלכה, אבל אני כרגע רוצה לגעת בשלושה מקרא, אני יודעתי זה מסתדר יותר עם ההלכה, אבל לא חשוב כרגע. אנחנו יודעים שיש כמה וכמה הלכות בגנב. יש הלכה בגנב שהוא משלם כפליים. יש הלכה בגנב שאם הוא טבח ומחר משלם ארבעה וחמישה. יש הלכה בגנב שאם הוא נמצא במחתר תורגים אותו, ויש הלכה בגנב שאם אין לו לשלם, אז הוא נמכר בגנבתו, נכון? כולם יודעים את ההלכות האלה, לעניות דעתי התורה אומרת דבר אחר. ובואו נקרא את הפסוקים. פסוק למזג, סוף פרק א'. כי גנובי שור עושה וטבחו ומחרו, חמישה בקר ישלם תחת הצאן וארבעה צאן תחת השה, כאן שזה כפשה, אז כמובן ארבעתיים. אם במחתרת, אם עד שהיה גנב והוקב המת, אין לו דמים. אם זכה, השם משלב דמים לו, שלם ישלם. אם אין לו, ונמכר בגנבתו. אם ימצא, תמצא, וידוע, גנבה, משורת, חמור, עשה חיים, שתיים שלו. מה החלוקה בתורה? היא לא כמו החלוקה שאני אמרתי מקודם. יש כאן חלוקה בין גנב רגיל לגנב שטובח ומחר. ורק בגנב שטובח ומחר נאמרו שתי ההלכות האחרות. ומה הם? שאם הוא כף המת אין לו דמים, ואם אין לו ונמכר בגנבתו. זה נאמר רק על טובי החומר. נתחיל אולי מההלכה יותר פשוטה, שאנחנו לא נעסוק בה היום, אבל רק כדי להוכיח. ההלכה אם אין לו ונמכר בגנבתו. הגמרא במסכת קידושין, לא רק משלמת צבקיות, כן? אומרת ונמכר בגנבתו ולא בכפלו. כלומר, לא מוכרים אדם אם אין לו לשלם כפל. אומרים אדם רק אם אין לו להחזיר את הקרן. מי משני הגנבים האלה לא יכול להחזיר את הקרן? הרי מה כתוב על הגנב השני? אם יימצא, תימצא וידו הגנבה, משעורת חמורת שחיים. חיים. אז מה זה אם אין לו ונמכר בגנבתו? על פי, מה?
הפרמטה,
הפרה
לגנבה גם
בשביל הגנב. אתה רוצה לספר סיפורים, תספר סיפורים, אני רוצה להיצמד לסיפור של התורה. אין לו ונמכר בגנבתו, זה יכול להיות רק בטווחו ומחרו. ואז מכל מיני סיבות אין לו לשלם, אולי הוא אכל את הבשר. כן? לא רק טווח, אלא הוא אכל את הבשר, אז אין לו, אז הוא נמכר בגנבתו. ואכן תראה, זה נאמר רק על הגנב הראשון, זה לא נאמר על הגנב השני. הגנב השני מופיע רק אחר כך. אחרת הפסוקים הם לא בסדר הגיוני. מסכים? כדבר למד בעניינו, בוא נלמד גם אם במחתרת ימצא הגנב. יש לנו כאן שני סוגי גנבים. יש גנב, שלפני שהוא גנב, אז הוא עבר על מצווה אחרת. והיא לא תחמוד, כן? לא תחמוד אשת רעך, כן? ועבדו ועמתו ושורו וחמורו וכל אשר לרעך. הוא חמד. אדם חמד את החמור של חברו וגנב אותו, והנה הוא נמצא בידו חיים. יש מי שלא גונב חמור, אלא הוא יגנוב או שור או שה, כן? כמובן בגלל שהוא תופח, והוא מנסה, קודם כל זה לא בגלל שהוא חמד את החמור הזה או את השור הזה. או בגלל שהוא רוצה כסף, או בגלל שמה הוא רוצה? בשר. אנחנו יודעים איך התורה מתייחסת אל כסף ואל בשר. אלה הם שתי התערפות המרכזיות והפליליות שעלולות להיות אצל האדם. כסף ובשר. נכון מה?
ביין.
מה?
ביין.
עזוב, יין לא שייך כאן לעניין. כאן יש לנו כסף ובשר, טווחו או מחו. כאן מדובר על גנב מקצועי, על גנב שגם יודע איך להעלים את הגניבה. זה לא אחד שגנב רכב ויצא איתו לטיול, אלא זה אחד שגנב רכב ונסע איתו ליאטה כדי לפרק אותו לחלקים ולמכור כל חלק בבית מסחר אחר, נכון? כל המשחטת הרכב, מה שקורה. אותו עיקרון. כאן אדם מדבר על גנב סוג. הוא באמת משלם יותר. גנב כזה מתייחס אליו התורה עם המחתרת עם אנשי הגנב. אחד כזה הוא יכול לבוא אליך בעצם באמצע הלילה. הוא לא רק ינצא לאיזו הזדמנות לגנוב, אלא הוא יעשה את הכל והוא יבוא, אחד כזה, דע לך, הוא גם מסוגל להרוג אותך. אני רוצה קצת ללמוד כאן את ההלכה של אם במחתרת ימצא הגנב, לא נספיק הרבה, זאת הלכה שלכאורה אין בה הרבה היגיון. הרי אנחנו מדברים, כל החיים שלנו חונכנו לדבר על המושג שאני לא מכיר בו, אבל לא משנה קיים, קדושת החיים. כן? לא מכיר כזה. אבל כאן כולנו חונכנו לדבר על קדושת החיים. אז אני שואל אתכם. בא בן אדם, גר בן אדם בבית, בא מישהו וגונב לו את החמור. מה נדרוש לך לעשות על פי קדושת החיים? תתכסה בשמיכה. תעשה את עצמך ישן. תן לו לגנוב את החמור וגמר. אז היא גנב חמור. במקום זה מה אתה הולך לעשות? להיכנס כאן להתנגשות דמים שבסופה ימות בן אדם, או אתה או הוא. למה? בגלל חמור? מה התשובה? כן, בגלל חמור. זאת התשובה. אין אדם מעמיד את עצמו על ממונו, אומר אדם. וזה יוצר את חוק. כלומר, מותר לך במסגרת ההגנה על החמור שלך גם לראות בגנב. מה?
שהוא כלל דיברת על מידתיות. קודמים לך את הטלוויזיה, אתה תרצח בן אדם.
סליחה?
שהוא כלל דיברת על מידתיות.
זה לא, מדוע, לא. אתה שואל לגבי השיעור הכללי שדיבר.
לא, לא, לא. כל גניבה, גם אם זה גניבה חמורה, אתה תקום ותרצח. כאילו זה...
אתה לא הורג אותו בגלל שהוא גונב. מותר לך, כשבאים לגנוב לך, מותר לך להגן על ממונך. עכשיו, אם אתה מסתכן בזה שהוא יהרוג אותך גם, אז מותר לך לפעול. כמי שנמצא במצב סכנה. זאת האמירה כאן, היא יתרה מזו. הגמרא לא לומדת מההלכות האלה את הבא להורגך קום והשכם להורגו. לא לומדים את זה מכאן, לומדים את זה מפסוקים אחרים. כיוון שכאן לא לגמרי ברור שהוא בא להרוג אותך. והגמרא אומרת אחרי פלפול גדול בעניין הזה, אומרת שהמקרה היחיד שאתה לא הורג אותו מהו? רק אם ברור לך כשמש שהוא לא בא להרוג אותך. עם סירה בין שתי ברייתות, אבל זוהי בעצם מסקנה. חוץ ממקרה של אב, של, 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 של אב שבא לגנוב מבנו, זה איזשהו מקרה חריג. אז רק אם ברור לך כשמש שהוא לא בא להרוג אותך, אתה לא יורה בו. אבל אם לא, אם זה ברור לך כמו ירח שהוא לא בא להרוג אותך, אתה כן יורה. כלומר, למעשה, מעבר לכל השאלות, ניתן להגיד שמי שבא במחתרת, מה דינו? הוא בן מוות. ואין לכמובן נפקמינה, היה בא במחתרת ושיבר את הכלים, אני לא נכנס לכל השאלות האלה. הוא מוגדר כבן מוות. לא כדי להרוג אותו אחר כך. אם הוא כבר יצא במחתרת, אסור להרוג אותו. אבל דוד אומר, אני מתייחס אל העשיר הזה עם הצווארון הלבן, ועם העובדה שהוא עשה את זה לאור הבוקר כי יש לאל ידו, אני מתייחס אליו כאל בן מוות. הוא לא אומר שהוא יהרוג אותו. הוא אצלי כמו גנב במחתרת. זה מה שדוד אומר. לגבי פסק דין, ואת הכבשה יש להם ארבעת. כן. יכול להיות, אני אמרתי, אני רוצה ללמוד את המשל פעמיים. רמזתי את זה, יקוד, אמרתי, אנחנו עוד נשאל את השאלות. כרגע אני לומד את המשל כפשוט. ומה פסק הדין? ושוב אני חושב שנתן רצה להביא את דוד לאמירה הזאת. לא מעניין אותי, נתן בא אל המלך והוא לא בא אל השופטים, כיוון שהשופטים לא מסוגלים לפסוק. כיוון שמבחינה פורמלית הכל היה בסדר. ובא דוד ואומר לו, מעניין אותי שמבחינה פורמלית הכל היה בסדר, אני דן אותו כמו אחרון הפושעים. ואז מה אומר נתן לדוד? ואז מה אומר נתן ל... רק שנייה. ואז מה אומר נתן לדוד? אומר לו, אתה איש. כן, מה רצית לשאול? טוב, זה דיברנו בשיעורים הקודמים, כל האומר דוד חטאי, היה שם גט קריטות, או היה שם משהו אחר, ואוריה היה מורד במלכות, והיו מבחינה פורמלית אפשר היה להצדיק דוד. זה בעצם השיעורים הקודמים. בסדר. אנחנו כמובן צריכים ללכת, כן.
עדיין חתיכה אחת חסרה לי בפאזל, זאת אומרת, מה האינטרס של להשאיר ללכת לעני?
ללכת לעני? הוא לא רוצה לשחוט את הצום שלו, הצום שלו היה צום שמן בגדול. הכבשה היא הייתה כבשה קטנה, היה פה רק הלך, היה לו יותר נוח, אז הוא גבע את זה בחובה ולקח את זה, היה לו יותר נוח. מה?
יש את זה בדיוק
בנמשל שכבר
פה
כבר היה. בוודאי.
למה
דוד היה יותר נוח? מה? לא, אני לא יכול לתת לך לפרט הזה. הנמשל כאן לך יש הרבה נשים, ואתה רצית דווקא את אשתו. אתה יודע מה? אב ראה את הכבשה הזאת יותר התאימה לו מכל בני סיפור. זה דומה. לא, לא, לא כל פרט יכול להיות דומה בין המשל והמשל. טוב, נסיים בזה. זה של מישהו?
זה של יפה וקטן.